אנחנו מדברים עם עורך הדין ניר אלקבץ, שלום.
שלום רב.
בכיר לשעבר בלהב 433, אתה מכיר היטב את תורת גיוס עדי מדינה, בכלל, מתי מגייסים עדי מדינה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. בעיקר אנחנו שומעים את אוהדי נתניהו שבעצם אומרים, העובדה, שאגב רובה, הרבה מהם משפטנים בתוך הליכוד, גם חבר כנסת, גם שרים, העובדה שהמשטרה מתנהגת באובססיה כזו ומגייסת פעם אחר פעם, לדעתי עד הרביעה, עד המדינה הרביעי, זה אומר שאין ממש בעצם בחומר הזה, ובשביל לתמך אותו ובשביל לקבל ראיות, אז מגייסים עוד ועוד אנשים כדי שיפלילו את נתניהו. האם אכן כך הדבר?
בוא נעשה קצת סדר. אני חושב שהנהירה הזאת אחר אין הראיות, ובגלל זה יש עדי מדינה, היא לא כל כך נכונה. ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. תראה, המשטרה, התפקיד שלה זה להגיע לחקר האמת, ובהסתמך על ניסיון של 22 שנים בחקירות במשטרת ישראל, אני יכול לומר לך שעד מדינה זה לא הפתרון הראשון. ממש לא. קודם כל, אין טוב מעד רגיל שלא אמור שהוא לא חלק מהפשיעה, ובוודאי, גם אם כן, שהוא לא אמור לקבל הטבות בעקבות העדות שלו. אחר כך המשטרה הולכת ומנסה לאסוף ראיות, ואיסוף הראיות, יש להם כל מיני ערוצי איסוף ראיות, החל מראיות ממסמכים, מחומרי מחשב, מחקירת העזרה של החשוד עצמו, אם נוצרת סיטואציה שבה לדעת צוות החקירה, וכמובן שזה עולה בהיררכיה מהמפקדי היחידה דרך הפרקליטות ולפעמים עד היועץ המשפטי לממשלה. אם חושבים שדיות הראיות היא לא בהכרח מספיקה להגשת כתב אישום, ומעוניינים ורואים שהחקירה עצמה מובילה למקום שבה יש צורך בחיזוק ראייתי, נבחנת אפשרות של גיוס עד מדינה. ואגב, גיוס עד מדינה מן הסתם, הוא מישהו שמעורב בפשיעה, הוא חלק עיקרי.
נכון.
באותו מנגנון של עבירה.
כן, כמובן. כמובן, והוא בעצם יכול לשבת בכלא שנים רבות, והוא מציל את תורה. שאלה, במקרים מסוג הזה, מה שלפחות אתה מתרשם, אתה לא נחשפת כמובן לכל החומרים, אבל איך שאתה מתרשם, כאן נעשה, המשטרה היא זו שעשתה את הגיוס, או שפשוט בא עבריין, אמר, סליחה, אני מבין שאני מסובך, בואו קחו אותי את מדינה, אני אספק לכם חומרים מדהימים.
תראה, אני חייב להגיד לך. קודם כל, המשטרה באה וחוקרת את החשוד. אוקיי, לצורך העניין, בהקשר הזה, בפרשות של נתניהו, אנחנו יודעים על מי מדובר. היא חוקרת את החשוד, והחשוד הרבה פעמים מגיע ואומר, חבר'ה, תקשיבו, אני יכול להגיד לכם הרבה יותר. לחשוד, על פי חוק, יש זכות שתיקה. הוא יכול לא לומר דבר, ואם המשטרה תצליח להוכיח כנגדו ולחזק את הראיות כנגדו, לימים הפרקליטות תכריע אם כן או לא להגיש כתב אישום. ואז החשוד מגיע ואומר, תקשיבו, אני רוצה לספר לכם יותר, אני רוצה אבל לקבל הטבה כעד מדינה. במקרים רגילים, לא לדוגמה בתיק שוחד, כמו שמדובר פה, עד מדינה, עדותו של עד מדינה, נדרשת לסיוע, לחיזוק ראייתי בדמות של סיוע, שזה החיזוק הראייתי הגדול ביותר. בתיקי שוחד, בגלל הבעייתיות של התיקים האלה, אז החיזוק הראייתי הוא לא נדרש חיזוק ראייתי מסוג סיוע, זה מופחת הרבה יותר, ולא בגלל הקושי להוכיח את עבירת השוחד, או את הצעת עבירת השוחד בהקשר הזה. ובנסיבות הללו להגיד לך אם הייתה דיות ראייתית, כן, לא, אני לא יודע, אבל חשוב להבין שתמיד צריכים לייצר איזשהו סוג של איזון. האיזון הזה הוא בין להביא את העבריין הראשי, להעמיד אותו לדין עם סיכוי הרשעה גבוהים, להגיש כתב אישום עם סיכוי הרשעה מאוד מאוד גבוהים, או לחילופין, לא להגיש כתב אישום בכלל, כי אין דיון.
כן, זה מה שקורה במקרה הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, עורך דין נקבץ. אם, יש פה שלושה עדי מדינה, אפילו ארבעה, אם המשטרה בעצם עושה הצלבת גרסאות, ומגלה שם סתירות על גבי סתירות, מה יכול לקרות? הכל יכול לקרוס?
תראה, כל סתירה שעולה כתוצאה מחקירה, שמעבה בעיה, הרי גם סתירה, שעולה בחקירה, תשמש בסופו של יום כראיה, ואת הראיה הזו, הרי כל חומר חקירה נחשף לעיניו של הסניגור, ואם יש סתירה, הוא ישתמש בסתירה הזאת כדי להוכיח את חפותו של מרשו. אז הרי, ככל שקיימת כזאת סתירה, המשטרה, גוף החוקר, צריך ליישב את הסתירה הזאת באמצעות העמקה של העדויות שהעלו את הסתירה, והעמקה של חקירה באשר לנתונים שהסתירה מצביעה עליהם.
טוב. אוקיי, מעניין, אנחנו מן הסתם נדבר עוד, עורך הדין אלקבץ, על הסיפור הזה שלמתיים עדיין הוא נגמר. עורך הדין ניר אלקבץ, בכיר שעבר בלעב 433, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך, צהריים טוב.